זה שאנחנו עסוקים בו כבר כמה שיעורים, זה כיצד להגיע לשלמות. איך האדם יכול להגיע לשלמות? והרב מביא את הדבר בהקשר לאותה הבירור שנעשה בגמרא מסכת ברכות, כמה משמרות תהווה הלילה. האם יש בלילה שלוש משמרות או יש ארבע משמרות? יש דעה שאומרת ארבע משמרות, יש דעה שאומרת שלוש משמרות. אני רק תמציא את השיעורים שלמדנו, והרב מסביר שהמשמרות האלה של הלילה הם כנגד משמרות של המלאכים, ככה הגמרא אומרת. ומה זה המלאכים האלה? אז הרב כאן מביא מה שנקרא בלשון פשוטה מעשה המרכבה, אבל אין הכוונה בעומק הדברים אלא כפשוטם. אז אמרנו, מעשה המרכבה, יש במרכבה שיחזקאל מביא, הנביא יחזקאל מביא, יש שם ארבעה פרצופים, ארבעה פנים נאמר. הפן האחד זה פני שור, הפן השני זה פני אריה, והפן השלישי זה פני נשר, והפן הרביעי זה פני אדם. אלה הם ארבעת הפנים, כן. עכשיו הרב, אני רק חוזר על הדברים שלמדנו, נמשיך הלאה. הרב אומר, שהוא כותב כאן, שכל אחד מהחיות האלה שהזכרנו, היא מרמדת על עבודה של האדם, עבודת האדם לשלמותו. הפני שור, זה רומז לנו על קיום המצוות. פשוט, קיים את המצוות פני שור. שור זה בהמת עבודה. עובדים איתה. אז קודם כל, לקיים מצוות. פני אריה, אריה אומר זה לגבי תיקון המידות. לא מספיק לקיים מצוות, צריך גם לתקן את המידות. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, האריה מידת הגבורה, מרמז לנו על תיקון המידות. הנשר הוא מרמז לנו על לימוד התורה. מישהו כאן למד תורה פעם? לא הרגיש שהוא כמו נשר, אף למעלה. אדם שעמל בתורה, כן, מתרומם למעלה. וגם לימוד התורה אומר, יש עצם לימוד התורה בשביל לקיים אותה, לצד ההלכתי, יש מצווה ללמוד תורה, עצם לימוד התורה, כן? אז זה גם מצווה, יש מצווה ללמוד על מנת לקיים, ויש עצם לימוד התורה, וגם כן, כן. זה לגבי פני נשר. אז מי שרוצה להיות אדם שלם, הוא צריך לעשות שלושה דברים. לקיים מצוות, לתקן את המידות, ללמוד תורה. מישהו מעוניין בעניין הזה? יתחיל לעבוד. אדם לעמל יולד. אבל, אומר, יש פני אדם. מה זה פני אדם? פני אדם זה מה הפועל היוצא, מה התכלית. אדם בסדר, קיים מצוות, תיקן את המידות, לומד תורה. פני אדם, הוא אומר, זה דעת אלוקים. יש תוצאה מכל זה. אדם זוכה למדרגה כזו של דבקות בקדוש ברוך הוא, של מידת הדעת. דעת זה חיבור, חברות, כן? דיברנו על ידע אדם את חווה, ידע אלקנה את חנה וכו', זה עניין של התחברות. זה לא מספיק לקיים מצוות, לא מספיק לתקן את המידות, לא מספיק ללמוד תורה, אלא רוצים גם מדרגה יותר גבוהה, מתוך כל זה כמובן, להגיע למדרגת הדעת. חננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. הדעת, כן. כונן הדעת. עד לכאן למדנו פעם שעברה, שני השורים הקודמים. עכשיו, הרב, זה המבוא להמשך הדברים. תפתחו בבקשה את הספר בדף 3, כן, ואת אין היה ברכות, כן, דף 3. כל זה בגמרא קשור למה שנקרא שיר של מלאכים. מישהו כאן ראה פעם מלאך או משהו כזה? יצא לכם לראות מלאך? לא יצא לכם לראות מלאך, לא ברצינות. שמעתם על דבר כזה שקרה מלאכים? מי שמע על מלאכים? הרי כל שבת, אנחנו באים בשבת, מה אומרים? שלום עליכם. מלאכי השרת, מלאכי השלום, בואכם לשלום, צאתכם לשלום. אבל בשביל להבין את העניין של שיר של מלאכים, אולי צריך להסביר דברים שאומנם עסקנו בזה, אבל כדאי לחזור על הדברים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, כשהוא רוצה להסביר מה זה מלאכים, אז הוא מסביר, אומר שהאדם כשהוא מתבונן בעולם, יש לפי הרמב״ם, יש גם שיטות נוספות, אבל לפי הרמב״ם לפחות, הוא אומר, העולם מתחלק לשלושה חלקים. הבריאה הזאת שאנחנו חיים בתוכה מתחלקת לשלושה חלקים. החלק האחד זה החלק המוחשי, מה שאנחנו רואים כאן בעולמנו, כדור הארץ. והחלק הזה, הדבר המוחשי הזה שאנחנו רואים אותו, אם זה עצים ואבנים ואנשים, מכוניות ובתים וכל מה שקיים, והשולחן הזה וכל מה שקיים, כל דבר בהוויה שאנחנו נמצאים בה כרגע, שאנחנו חשים בה בעיניים, שומעים באוזניים, אפשר לחלק אותה לשני חלקים. החלק האחד נקרא חומר, והחלק השני זה נקרא צורה. חומר וצורה, תזכרו, תרשימו בבקשה. חומר וצורה. מה ההבדל בין החומר לצורה? החומר פשוטו כמשמעו. נאמר, השולחן הזה הוא בנוי מחומר. איזה חומר הוא בנוי? מברזל ועץ. הנה, גם אצלכם זה ברזל ועץ. הרגליים עשויות מברזל, והפלטה עשויה מעץ. נכון או לא? זה נקרא חומר. מהי הצורה של השולחן? הצורה של השולחן כל זמן שהוא מהווה באמת שולחן. אם אני אוריד את הרגליים מהשולחן, שני הרגליים זה כבר לא שולחן. הוא לא יכול לשמש שולחן. הוא שבר כלי, מה שנקרא. הוא לא יכול לשמש שולחן. אז יוצא ככה שכל דבר בעולמנו המוחשי, יש בו חומר וצורה. הצורה זה התפקיד, או הפונקציה, נאמר. הפונקציה של כל דבר. אני אתן דוגמה מוחשית שתבינו מה זה צורה ומה זה חומר. סכין. ניקח סכין. בדרך כלל סכין עשוי מברזל, נכון? זה הסכין. כל זמן שהסכין יכול לחתוך, ניקח סכין של לחם. כל זמן שהוא מסוגל לחתוך את הלחם, קוראים לו סכין. ברגע שכבר הוא מגיע למצב כזה שהוא לא מסוגל לחתוך את הלחם, הוא כבר לא סכין. הוא איבד את הצורה שלו, סליחה. את התפקיד שלו. איבד את התפקיד שלו. זה מובן, זה בחום דבר פשוט. זאת אומרת, כל דבר שהוא יש לו תפקיד בעולם, זה הצורה שלו. ברגע שהוא מאבד את התפקיד שלו, הוא איבד צורתו. לקחתי דוגמה הפשוטה של סכין. אבל בוא נקרא את הדוגמה של אדם. אדם. כל זמן שבן אדם מתנהג באופן מוסרי, באופן ערכי, באופן... אפשר להגיד שהוא מה? הוא אדם. אבל אם האדם הזה הוא מושחת, הוא לא מתנהג כראוי כבן אדם או משהו כזה, מה אנחנו יכולים להגיד עליו? אתה איבדת צורת האדם שבך. אומרים לו חיית פרא. אתה חיה, אתה לא יודע מה. אבל זה דוגמה, משל, שתבינו את הדבר. אם כן, כל דבר בפי הרמב״ם, בעולמנו המוחשי, המורגש, שאנחנו חיים בו, יש בו צורה... דיינו התפקיד, ויש בו החומר, כן? כמו האדם שזה גוף ונשמה, נאמר. כן. הדבר השני שהוא מדבר הרמב״ם עליו, זה עולם הגלגלים, הוא קורא לזה. הגלגלים זה הקוסמוס, הכוכבים, שהם מסתובבים, כל הכוכבים, כולל כדור הארץ, כולל הלבנה והחמה, הם בתנועות קבועות בשמיים. כל כוכבי הלכת, כל הגלקסיות, כל זה. וכידוע, העולם הזה הוא בשמיים, הוא גם מוחשי. אתה רואה אותו בטלסקופ, אתה רחש אותו בעיניים, אתה רואה את האור של החמה. אבל מה? המיוחד בעולם הגלגלים זה התנועה הקבועה. אין שם התנועה כמו בעולם שלנו שהיא לא קבועה. פעם ככה, פעם ככה. עולם הגלגלים הכל קבוע, מסתובב בצורה גלגלית, ציר עגול, כן? זה נקרא עולם הגלגלים. יש לו גם כן השפעה על עולם הגלגלים, יש לו גם צורה וגם חומר, אבל בהבדל מהעולם שלנו, שפה התנועה אצלנו היא תנועה לא קבועה, פעם כך, פעם כך, זה משתנה כמו מזג האוויר, לעומת זה בשמיים, התנועה הגלגלית היא קבועה מסודרת, ויש לה השפעה, השפעה פיזית, יש כאלה שאומרים שגם השפעה רוחנית יש לכוכבים, מה שנקרא אסטרולוגיה והדברים האלה. החלק השלישי שעליו אנחנו עוסקים זה המלאכים. אז הרמב"ם אומר, זה צורה בלא חומר, פונקציות בלא חומר, תפקיד בלא חומר. בעולם שאנחנו חיים בו יש מערכת שלמה שהיא מערכת רוחנית, נאמר, לא פיזית אלא רוחנית, שלא רואים אותה בעיניים אבל היא קיימת בעולמנו. המערכת הזאת יש לה כמה שמות, אבל נאמר לפי מה שאנחנו עוסקים כרגע נקרא לה מלאכים. מלאך מלשון שליח, הם עושים את השליחות של הקדוש ברוך הוא, אלה המלאכים. לנו כבני אדם אין לנו מושג והבנה בעניין של המלאכים ברמה שלנו, אבל כתוב בהלכה שאם האדם יחס את השירותים ורוצה להתפנות, אז הוא כתוב שולחן ערוך שיגיד למלאכים, מלאכים, הרי כל אחד מאיתנו יש לו שני מלאכים מלווים אותו, תסתכלו קצת ימינה ושמאלה, תסתכלו, רואים את המלאכים? לא רואים. טוב, בסדר. גם בשבת אנחנו שני מלאכים מלווים לו לאדם כשהוא בא מבית הכנסת, שני מלאכים מלווים אותו זה מה שאומרים שלום עליכם מלאכי השרת. כן, אם הוא מוצא האדם, ככה כתוב בגמרא, הבית מסודר, שולחן ערוך, הכל זה, אומר, יהיה רצון שגם בשבת הבאה השולחן, השבת תהיה כזאת, שבת נעימה, שבת טובה, כמו השבת הזאת. המלאך הטוב, כן, אומר, יהיה רצון, והמלאך הלא טוב, כמו שאומרים, משחית, הוא אומר, אמן, אין לו ברירה, צריך להגיד אמן לך. אז שוב פעם, אותו דבר לשירותים, אדם נכנס לשירותים, הוא אומר למלאכים, מלאכים, המתינו לי, תמתינו, נכנס למקום מאוד צנוע כל כך, נצא, ניפגש מחדש. אז אומר אחד הפרשנים, אני שוכן לראות, שהיום לא נהגו לומר את זה, כי אין אנחנו מספיק יראי שמיים בשביל לראות את המלאכים. אבל הארי, זכר צדיק לברכה, שהיה חכם גדול, הארי, הוא אומר, יש כאלה שראויים להגיד את האמירה הזאת למלאכים, תמתינו וכו'. טוב, בכל, זה המלאכים. אנחנו עוסקים כאן בשיר של מלאכים. מסתבר שהמלאכים האלה הם שרים רק בלילה, לא ביום. הגמרא, מסכת חגיגה, עוסקת בשירה הזאת של המלאכים. יש כאן מסכת חגיגה אולי? הנה, יש. אני אקריא לכם את הגמרא. מה?
זה גם לא כפשוטו.
לא כפשוטו, ודאי זה לא כפשוטו. אני מדבר לא כפשוטו, ודאי, מלאכים זה לא דברים פשוטים, זה לא דבר מוחשי, זה דבר רוחני, כמו שאמרת. הגמרא מסכת חגיגה שאומר, עוסקת בשיר של מלאכים, זה הנושא שאנחנו עוסקים בו, אומרת דבר מעניין. אומרת הגמרא, מסכת חגיגה, הנה, בדף י"ב עמוד ב', כן. כן. יש שבעה ריקים, אולי שמעתם הרקיע השביעי, יש ביטוי כזה, הרקיע השביעי. יש כאילו בשמיים שבעה ריקיים, מדרגות מדרגות, מדרגות של השגות, גילויים וכו', כן. אחד הריקיים האלה קוראים לו, השם שלו, מעון. זה שמו, יש יישוב קוראים לו מעון, גם בדרום הר חברון. אז היישוב הזה נקרא על שם המעון הזה, נאמר. מה זה המעון? שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה. בדיוק מה שאנחנו עוסקים כרגע, שאומרים, הלילה מתחלק למשמרות, למה? בגלל המלאכים. מלאכים שרים בלילה. אז הוא אומר, המלאכים האלה שרים בלילה וחשות ביום, חשות ושותקות. ביום המלאכים האלה, הכיתות האלה שהמלאכים שותקים, שותקות. מדוע? מפני מדיים שותקות? מפני כבודם של ישראל, שנאמר, יומה מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. ככה אומרת הגמרא, ומעריכה בזה. זה קשור לעניין הזה שלנו. זאת אומרת, המלאכים, המשמרות קיימים דווקא בלילה, שהם מלאכים ששרים. ביום הם המלאכים שותקים משום כבודם של ישראל. מה כבודם של ישראל ביום? ביום עושים מצוות, בלילה ישנים. היום נוצר לעבודה, למלאכה, לעבוד. אז ביום אנחנו עושים מצוות, ובלילה אנחנו ישנים, אבל באותו זמן המלאכים שרים, שרים בשמיים. על זה מדברת כאן הגמרא. בואו נראה את הרב זצ"ל. נבאר אתה לפי קוצר דעתנו עניין שיר המלאכים. ולמה תתייחס שירתם לזמן הלילה, כמו שראינו כרגע בגמרא במסכת חגיגה. כי לא מצאנו חילוק השמורות בדברי חז"ל בגמרא, כי אם בלילה ולא ביום, כמו שראינו. ביום אין דבר כזה שירים של משמרות של מלאכים. רק בלילה יש משמרות של מלאכים. והנה, קודם כל, מה זה שיר? מישהו יצא לו פעם לשיר כאן? עם עומק הלב, שיר, שיר. לא אהבה נגילה וכל זה, אלא שיר, שיר. תורה משולה לשירה, כן. אומר שיר מורה על השלמות. שיר זה אותיות ישר. ישר ושיר זה אותם אותיות. אדם שהוא שר, אז הוא מלא משהו. יש לו מה להביע, משהו להגיד. אז זה בתי שלמות, כן. השיר מורה על השלמות שהשמחה וההשגה, כשאין מצטרפות, הוא השלמות האמיתית. לדוגמה, אדם לומד תורה ומשיג, הוא מבין את האמת, לפי מדרגתו כמובן, הוא שמח בזה. אז הצירוף הזה של השגה ושמחה, הוא יוצא שיר. אני לא יודע אם ראיתם פעם אדם שהוא שר, מי לומד משניות או גמרא, ככה בשירה, מה הפסוט חלש לומד, מגורס לומד תורה. כן? תורה משמחת, אור שמח, כן? יש מציאות כזאת, אנחנו, איך אומרים, מצפים לה, מתגעגעים אליה, אפשר להגיע למציאות. אז יש כלל גדול ששמחה זה ביטוי לשלמות, ועצבות זה ביטוי לחיסרון. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שמח, סימן שהוא שלם, באופן ספונטני, באופן טבעי. ואם אתה רואה אדם עצוב, סימן חסר לו משהו, אחרת הוא עצוב, אחרת אולי היה עצוב. זה לא דברים שלי, דברים של המהר"ל מפראג. אם פעם אתם רוצים לבדוק מה מצבכם הרוחני, הנפשי, המוסרי וכל זה, תסתכלו במראה. מישהו יסתכל פעם במראה. תן חיוך! אם אתה מחייך. סימן שיש לך שלמות. אבל אם אתה פנים של תשעה באב, אז הוא סימן שחסר לך משהו. משהו חסר. כן, בבקשה.
הבעיה שלמשל, אם היום איזה מישהו ילך ברחוב וכולו מחייך, אז
יחשבו
אולי משוגע,
אולי
לא. כאילו, מי שלא
מחייך, מחייך, מחייך. אם כתוב על זה מכון מאיר, אמרו, אני מכון מאיר, כל היום מחייך. אתה צודק. אתה צודק. שאלה, למה הוא מחייך? האם החיוך הזה הוא דבר טבעי, אמיתי, או דבר מלאכותי? גם שיקור מחייך וצוחק. זאת אומרת, לפעמים אדם לוקח, יכולים לשותה בירה או יין, או לא עלינו, לוקח סמים או כל מיני דברים מהסוג הזה. אתה רואה אותו ברחוב, אתה אומר, על המקום שהוא מסתול, איך קוראים לזה? מסתול קוראים לזה? מסתול. על המקום אתה רואה, כן? זהו, מסכן, הוא מסכן, אומלל פשוט, עם השמחה הזאת. אבל אם אדם באופן טבעי הוא מחייכן, הוא שמח וכל זה. זאת אומרת, זה אדם בריא. אדם בסדר. כן, בבקשה.
כשאמרת מעון, איך מעיתים את זה?
מם עין ואב נון סופי. כן, מעון. זה כתוב שם ב... לא, זה כתוב בגמרא, מעון, נכון. אז לא, השמחה היא ביטוי לשלמות. שמחה זה סימפטום. כן? זה איתות כזה, איתות נפשי. ועצבות זה מראה על איזה חיסרון כזה או אחר שכך. אבל אתה צודק. הדור שלנו הוא דור די חומרני. וכשאנשים שקועים בענייני החומר, או אינטרסנטי נאמר, אז מטבע הדברים הם טרודים ועסוקים ועצובים וכל הדברים האלה. והאדם זקוק מאוד לשמחה. לכן תעשיית הבידור למשל היא מאוד מצליחה. למה? מה זה בידור? זה כדור אספירין. דקדק אותנו קצת. נהיה קצת שמחים. כן, לשמוע, יש כל מיני, איך קוראים לזה, מערכוני וכל זה. אם אדם אוהב לשמוע את זה כי הוא רוצה להיות שמח. אז באופן מלאכותי מסמכים אותו ככה. אבל האמת היא שאדם צריך להיות שמח בטבעו. העצבות זה חריג, הדבר הזה. העצבות זה ביטוי לחריגות. אבל במקום שיש שם אינטרסנטיות וחומרניות ומאבקי כוח וכל מיני דברים כאלה, שם העצבות לא חוגגת. השמחה לא חוגגת. שם יש הרבה מאוד עצבות. זה לומדים דרך אגב מאדם הראשון. האדם הראשון, כשהוא נולד, הוא היה בגן עדן. לא יודע, ראיתם אותו פעם. מישהו היה פעם בגן עדן כאן? אף אחד. כן. בגן עדן כולם חייכים. אף אחד לא עצוב. אבל למה? כי גן עדן, המושג גן עדן הוא מושג חיובי. גן עדן, אז מוסברים חכמים, יש להבדיל בין עדן ובין גן. גן זה מלשון גן, גן, גן הירק וכל זה. הכוונה היא סדר, גן, גן, הכל מסודר שם, בארוגות, מסודר. עדן זה מלשון עדינות, רוחניות, כן? זאת אומרת, כשהחיים מסודרים באופן פיד, באופן נורמטיבי, כן? ויש בהם תוכן, יש להם משמעות, יש להם תכלית, יש להם ערך, זה המציאות, זה התנצצות של גן עדן. אז אדם שמח גם בחייו, במעשים, גם במצב הרוחני והמוסרי והאישי שלו. אז כולם שמחים. אבל האדם חטא, ואנחנו בעקבותיו הולכים לסרן, וגירשו אותו מגן עדן. ומה הייתה התוצאה של הגירוש הזה? עצבות. העצבות ששורה עלינו, על הדור שלנו, היא המשך של אותה עצבות. של אדם הראשון שהוא גורש מגן עדן, שעליו נאמר, ביצבון תאכל לחמך, בעצב תלדי בנים, עצבות, 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 עצבות. מה התיקון לכל הדבר הזה? התיקון לכל הדבר זה לחזור אל המדרגה של היושר. ללמוד תורה, ללכת בדרכי האבות, לתקן תלמידות, לעשות כל מה של המצוות, כל הדברים האלה. הפועל היוצא מזה צריך להיות מצב רוחני של שמחה שלו. נכון, בוא נחזור לעניין שלנו. אומר אני, שאת... כן, בבקשה.
אני בירכתי לפני שבוע את הנכד שלי, שהורקנו לו טלטל, שידע להסתכל 1,000 שנה אחורה ו1,000 שנה קדימה.
יפה מאוד, יש לו ראייה כוללת.
אז הוא כל הזמן יחייך.
ילדים בדרך כלל, ילדים, הם גם בוכים וגם מחייכים. זה טבעו של ילד, כן. אומרים שנולד תינוק, אז עד 3 חודשים בערך, משהו כזה, הוא חתיכת בשר, שוקל 3 קילו, בוכה כל היום, מלכלך כל היום, אוכל כל היום וכל זה. בערך בגיל 3 חודשים מרביץ את החיוך הראשון, התינוק, מחייך. מחייך, כולם מבסוטים, והוא חייך, חיוך ראשון. עכשיו הייתי בשבת עם משפחתי, אז היו שם כמה תינוקות. היו חייכנים כאלה, כמה יחייכו אותם. למה באמת כולם שמחים, ההורים שמחים, הסבא והסבתא שמחים, שרואים חיוך ראשון? כי השמחה היא מבטאת את הנשמה. זאת אומרת, הילד הזה יש בו דבר רוחני, אחרת הוא לא היה מחייך. הדבר הרוחני הזה מתבטא בשמחה פשוטה, של תינוק שמחייך. אבל אם הוא לא מחייך אף פעם, אתה אומר, רגע, רגע, איפה הממד הרוחני שבו? איפה הנשמה שלו? נאמר ככה. אני גם אומר לגבי שידוכים. לפעמים הולכים לשדך כל הם. בעיקר בנות, הן הולכות ומתקשטות ומתלבשות ומצטבעות ו... אני שואל אותם, וחיוך. אל תשכחו את החיוך. למה? הכל יכול להיות יפה, אבל אם אין חיוך, אין שמחה, אין חיוך, זה חשוב מאוד החיוך, אדם יחייך. כן, מבחינת הזהות של האדם, אדם חייכן זה אדם שיש בו טוב, יש בו שמחה, יש בו רוחניות, יש בו, החיוך הוא חשוב מאוד. בכל זאת נחזור לעניין שלנו. הוא אומר, השירה היא ביטוי לשמחה. כן, זה מה שהרב קרא. וכאן מדובר על שיר של מלאכים. בואו נראה כיצד זה מתבטא. על כן, כאשר העיקר בידינו ששורש השמחה והשלמות הוא ממעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם. כן? מה הכוונה? אם יש שמחה, זה לא רק שמחה פרטית של כל אחד מאיתנו. שמחת עולם על ראשם, שמחה בעולם. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם כלל גדול בפסיכולוגיה, אם אתם מתעניינים בזה. אתה רואה את הלב, מה שבלב שלך אתה רואה ברחוב. אם יש לך מבט אופטימי, שמח, טוב לב, הרחוב נראה לך אחר. אבל אם אתה עצוב, חס ושלום, הכל נראה לך שחור. זה מה שנקרא בפי הרופאים, מראה שחורה. או דיכאון, או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, בעצם אתה רואה את העולם לפי מה שיש בתוכך. השמחה שבתוכך משפיעה על העולם שמסביבך. אתה יכול להיות אותו אדם, אם אתה קם על צד ימין בבוקר, הכל שמח, הכל טוב. למחרת אתה קם על צד שמאל, הכל הפוך על הפוך. דרך אגב, לא השתנה שום דבר. מי השתנה? העין שלנו פתאום רואה את אותם דברים במבט אחר. יכול, אני לא יודע אם קרה לכם דבר כזה. מישהו קרא לו דבר כזה? יום אסל בערבית אומרים, ויום בסל. בצל. בצל מוריד דמעות. יום אסל, יום בסל. לא שמעתם את הביטוי הזה? זה מה שהוא אומר. הוא אומר שהעיקרון שהוא מביא את זה כאן, שעם ישראל משפיע על העולם. ככללות, האומה משפיעה על העולם. הוא אומר, השמחה והשלמות, שורש השמחה והשלמות, תסתכלו באותיות, כתוב שם, היא ממעשיהם של ישראל ושלמות קדושתם. אם אנחנו כאומה עושים מעשים טובים, אם אנחנו כאומה משתדלים להיות שלמים בארבעת הדברים שדיברנו עליהם, מצוות, תיקון המידות, לימוד התורה, כן וכו'. והאדם כמו דעת אלוקים. כבר אמרו חז"ל בירושלמי, ראש השנה, על פי ישפוט תבל בצדק. איזה צדק? של עם ישראל. בהתאם להתנהגות של עם ישראל, ככה זה מקרין על העולם כולו ההתנהגות של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, דן אותם ביום דווקא. למה הוא לא דן אותם בלילה? למה ביום? כתוב, בשעה שהם עסוקים במצוות, וכשהיהודי עוסק במצוות אי אפשר לדון אותו. לומדים את זה גם מראש השנה. ראש השנה עתוקים בשופר, מאה תקיעות. אז הגמרא דנה, למה עתוקים כל כך הרבה תקיעות? מה התקיעות? לבלבל את השטן, ככה כתוב. קרא שטן, ואנחנו אומרים את זה במחזורים, קרא שטן. עכשיו, מה זה השטן? השטן זה המקטרג. מקטרג, אתם יודעים, בכל בית משפט יש סנגור שלמד זכות, ויש קטגור שמלמד חובה. אז בשמיים, כל יהודי ויהודי, או כל אדם ואדם, נידון בשמיים. כשבאים לדון את העם היהודי, עם ישראל, אז הוא בא לי, לאדון אותו, בא כמה קטגור, השטן, שהוא הקטגור, אומר, אני עכשיו, יש תיקים מכאן ועד ועד החדשה, צריך עכשיו לדון את הבן אדם הזה, וואי, מלא תיקים. אני נוהג לספר, אני לא הולך לבתי משפט, אבל פעם אחת הייתי במשפט תעבורה, זה נקרא, על איזה שטויות, או משהו לא משהו. אז התבוננתי קצת בבית המשפט, לראות איך מתנהלים כל הפרוצדורות של המשפט. יושב השופט באמצע, מצד אחד יושב הקטגור, מצד אחד יושב הסנגור, מימין לשופט יושב הקטגור, משמאל השופט יושב הסנגור. הקטגור בא עם הרימה כזאת של תיקים. למה? היו שם עשרות כתבי אישום על כל מיני עבירות, על דברים כאלה, דברים אחרים. יושב ככה. הוא יושב, זה הציור. ותראו לכם בשמיים זה אותו דבר. מגיע ראש השנה, כל אחד מתייצב לפני השופט העליון. מי השופט העליון? ריבונו של עולם. מצד אחד השטן, מי זה השטן?
הקטגור.
מי זה הסנגור? מיכאל, יפה מאוד. סנגורם של ישראל. והם רוצים, קודם כל כמה תובע, השטן, הוא רוצה עכשיו להודיע, היהודי הזה וזה עבר כך וכך עבירות במשך השנה. יש לו תיק כזה עבה. פתאום שומעים קולות, טו, 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 טו. אומר השטן, רגע, מה אתה, מה הולך כאן? תנו לי לדבר. רגע, עושים מצווה עכשיו, אתה שומע? איזה מצווה? תוקעים בשבת, אתה לא שומע? מתיישב. הוא רוצה עוד פעם. טו, 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 טו. 100 פעמים, כבר נמאס, אתה אומר, אתם יודעים מה? זהו, אני הולך, אין לי כוח יותר להגיד. סליחה שאני ממחיש את ההצגה. הקטגור קם, לוקח את כל התיקים, הולך, קם מיכאל אומר, אתם רואים איזה צדיקים היהודים האלה. עמד עליהם זכות. זה לא, זה הגמרא ככה אומר, מסכת ראש השנה. למה הוא אומר? כאן אומר גם הרב, ביום המלאכים, אלה אותם מלאכים, שבאים לקטרק חס ושלום על הדברים הלא טובים, שותקים, אין להם מה להגיד. ביום. למה? ביום עושים מצוות. בלילה ישנים. אבל ביום עושים מצוות. אז זה אומר כאן הרב. בוא נקרא את זה בתוך. שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, דן אותם ביום. בשעה שהם עסוקים במצוות. וכשאדם עסוק במצווה, לא מקטריגים עליו. הנה עכשיו אנחנו יושבים כאן ולומדים תורה, לא מקטריגים עלינו, זה מקום נחמד. אבל אם הייתם יושבים כרגע במקומות אחרים, אני יודע, משחקים קלפים או בפאבים או דברים כאלה חס ושלום, אז מה היו עושים בשמיים? היו רגע, 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 מה הוא עושה? מצוות? כן.
הרב, גם כשאני עושה מצווה, אז אין איזה מדקדיקים איתי בעניין של המצווה, למשל, אני מגיע לשם, אני לומד תורה, רק אני מגיע לבית משפט, אומרים לך, בזמן שעברת תורה, בעצם חשבתי על משהו אחר.
יש מדרגות, נכון. יש מדרגות בלימוד תורה. יש לימוד לשמה, לימוד שלא לשמה. אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה בסדר. גם, הנה, למשל, דוגמה. איפה אני הייתי שבוע שעבר? הייתי בניחום אבלים. המשפחה, לא דתית, המשפחה. אז כאן, אחד האנשים שם, הוא בא ככה, הוא אמר, אני אפיקורס, אתאיסט, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אבל אני מודיע לך שאתה צדיק. אני צדיק? הוא אומר לי, האדם הזה. אז הוא אומר, אני אומר לו, כן. אז אשמח מה אתה אומר שאני צדיק. אז אמרתי לו, יש דבר תורה שאומר, צדק ילין בה. אז חז"ל אומרים, מי שגר בארץ ישראל, סימן שהוא צדיק. כי הארץ הזאת היא מקיאה את מי שהוא לא צדיק. כך כתוב בתורה. את הצדיקים היא משאירה אותם כאן, ואת הלא צדיקים היא אומרת לי, יאללה, לכו לגור בניו יורק, בנידה, בפריז, במקומות אחרות. אז שואלים שאלה, אבל רואים בחוש, הרי הוא מחל שבת ולא שומר ככה. הוא אומר, לא, אתה רואה לעיניים, אבל מי שקובע אם הוא צדיק או לא צדיק, זה לא אתה. מי קובע?
בורא
עולם, בוחן כליות ולב. אז עצם העובדה שאתה חי כאן בארץ ישראל, אתה צדיק. באמת, אומר לי, לא ידעתי. כיוון שיש לו אהבת ארץ ישראל גדולה ליהודי הזה, התחיל לדבר בשבחה של ארץ ישראל. הוא ואשתו דיברו בשבחה של ארץ ישראל. אז הם צדיקים, כן. אז זה תלוי גם בעיקר. כל יהודי שחי בארץ הוא צדיק. קודם כל, למד עליו זכות. ולא משנה איזה מפלגה או איזה כיפה, אם יש לו דבר כזה או דבר. עצם העובדה לחיות בארץ, זה מראה על מעלה גדולה, זכות גדולה מאוד, הדבר הזה. לכן אנחנו רואים מחיצונית, כן? אתה יודע מה לגבי לימוד תורה? כל מדרגת לימוד תורה, גם שילוך לשמה. אדם לומד בשביל שהוא חושב על דברים אחרים תוך כדי, או לא מרוכז או משהו כזה. וגם כן דבר גדול מאוד, כן? עצם העובדה, המעמד הזה של לימוד תורה זה דבר גדול. למרות המדרגה הנמוכה. אז זה בסדר, אתה יכול להיות בסדר שקט. הקטגור בורח. בכל זאת, הוא אומר, היום נברא מטבעו לעמל. אדם לעמל יולד, איזה עמל? עמלה של תורה. אבל לא רק עמלה של תורה, בכלל יהודים ביום עושים מצוות, זהו. בלילה, הלילה נברא לישון. לכל זמן יש את הפונקציה שלו, את הזמן שלו. אלא אם כן אתה לומד גם בלילה. לכן כתוב שכל מי שעוסק בתורה בלילה, חוץ של חסד משוך עליו ביום. והוא יכול ללכת לישון. אבל במקום זה מה? הוא לומד תורה. הזכות הזאת היא זכות גדולה מאוד. אם כן, עיקר שלמות העבודה בכללה לכל חלקיה אינם קיים ביום. באופן טבעי, ביום האדם, אם זה מצוות, אם זה לימוד תורה, אם זה תיקון המידות, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי דווקא ביום. והלילה ניתן להחליף כוח לעבודת היום. זה הפונקציה של הלילה, התפקיד של הלילה, זה כן, זה להחליף כוח. כן. התנת מצברים, מה שנקרא בלשון שלנו. בלילה אתה מתאין את המצבר הנשמתי שלך, הנפשי שלך, על מנה שתוכל לקום מלא ולמחרת בבוקר מואר ויכול לפעול ויכול לעשות. כן, כמו שחזל אומרים, לא עברה לילה אלא לשינתה. לא נברא הלילה אלא לשינה. בשביל זה נברא הלילה לישון. לזה שם הקדוש ברוך הוא חוק בטבע, כל הנמצא. שיהיה מוגדר בגבול. כל דבר יש לו את הגבול שלו, את הזמן שלו, את הגבול שלו. כן. והיום זה לעבודה, ולילה זה למנוחה. והסיבה שמוסיפה שלמות, תהיה קשורה במסובב ממנה. דהיינו, אם זה היום, אז זה היום, אז המעשים של היום. אם זה הלילה, אז השינה, כן. בקשר לזמן, בגורם הזמן. על כן, מוסיפים העליונים, הכוונה היא המלאכים, שלמות דווקא בציור הלילה. בתור מקבלים מכל מעשה עבודת ישראל, בכל חלקי השלמתם, בכל היום. דהיינו, אפשר להגיד שישראל, שעובדים ביום את האלוקים, במצוות, במידות, במעשים, הם, כל המעשים שלהם ביום, הם עוברים, נותנים כוח למלאכים בלילה לקום ולשיר בזכותם של ישראל. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כל כך חשובים בבריאה, אנחנו משפיעים אפילו על המלאכים. המלאכים הם כביכול נפעלים על ידי ישראל שהם פועלים כאן. דרך אגב, ראיתי בנפש החיים, הוא אומר את זה, כשאנחנו אומרים בקדושה, קדוש, 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 אז שימו לב, יש כאלה שמתרוממים קצת, מרימים קצת את הרגליים, קדוש, קדוש, קדוש. אז בנפש החיים אומר, זה העניין של ישראל, בגלל שהם לא רק נפעלים אלא גם פועלים, בניגוד למלאכים שהם נפעלים ולא פועלים, אז התנועה הזאת מראה שאנחנו מרוממים את המלאכים מלמטה למעלה, מלמטה למעלה. אתה יודע, התנועה הזאת שאנחנו מרוממים את עצמנו מהקרקע, זה מעלה מיוחדת של ישראל. עד לכאן זה המבוא למה שנלמד בהמשך. אז אני רוצה לחזור על הנושא, האם יש שלוש משמרות של מלאכים בלילה או יש ארבע משמרות של מלאכים בלילה? אז אמרנו, תלוי במדרגה של האדם. בוא נראה כיצד. והנה בעלי העבודה, מה זה נקרא בעלי העבודה? זה נקרא בפי חכמים מקובלים. מקובלים נקראו פעם, במקום מקובלים קראו להם בעלי העבודה. למה קראו להם בעלי העבודה? הראשונים קראו להם בעלי העבודה כי הם היו מודעים לזה שעבודה צורך גבוה, זה נקרא. זאת אומרת שבעבודתם, בתלמודם, במעשיהם, בתיקון מידותיהם, פועלם, הם בעבודתם הם מגלים את אור השם בעולם, מגלים את השכינה בעולם, מגלים את מלכות. זה אנשים מיוחדים שהם קיבלו על עצמם החלטה אסטרטגית בחיים. אנחנו רוצים לעבוד את אלוקים. מי נקרא בעל העבודה? מי זה מעלה העבודה? עבד. משה עבד השם. הוא עבד השם. לא כל אחד זוכה לתואר הזה, עבד מלשון עבודה, כן? אז בעלי העבודה אלה אנשים שהם יודעים מה הם רוצים, רוצים רק לעבוד את אלוקים. יש כאלה שרוצים להיות אינסטלטורים, אז הולכים לקורס באינסטלציה. מה העבודה שלך, מה אומרים לו? אינסטלטור. והשני רוצה להיות מורה, והשלישי רוצה להיות טייס, והרביעי רוצה לעבוד את אלוקים, זה החלטה שלה. הוא עובד את אלוקים. מה העבודה שלך? עובד את אלוקים. הוא יכול להיות אינסטלטור, אבל הוא עובד את אלוקים. העיקר זה עבודת אלוקים. זה נקרא בעלי עבודה. כמו שיש בעלי תשובה, זה תואר לאדם שמה שמאפיין אותו זה התשובה, אותו דבר בעלי העבודה. בעלי העבודה זה אנשים שקיבלו החלטה שהם עובדים את האלוקים בכל מה שהם פועלים. בחיים. אז לכן הוא אומר, בעלי העבודה נחלקים בכללן לשתי מערכות. יש שני סוגי בעלי עבודה שעובדים את אלוקים. כבר ביאר הרמב״ם תוכן החלוקה, כי זו התכלית האחרונה שידיעת השם יתברך שהיא השלמת האדם. המעלה היותר שלמה היא שיהיה כל פועל משלושת חלקי הפועלות הקודמות שהם השלמות המצוינת בשני נשור, אריה ונשר, שהוא כולם אחוזים וכלולים בזה התכלית האחרונה, שהוא לדעת את השם מדברה. ויש מצב כזה שפני אדם עם כל חיה. אמרנו שפני אדם זה אותם פנים של אדם שדעת אלוקים, שיודע את אלוקים. בכל דרכיך דאהו, יש מדרגה כזו. בכל דרכיך דאהו. אתה עובד בשדה, אתה יודע את אלוקים. אתה עובד בבית המדרש, אתה יודע את אלוקים. אתה במשפחה, אתה עובד את האלוקים. בכל דבר אתה עובד את האלוקים. לא כל אדם זוכה למדרגה כזאת. אז הוא אומר, אותם אלה שיש להם פני אדם, עם כל אחד ואחת מהחיות האלה, דיינו פני אדם עם קיום המצוות ופני שור, פני אדם עם תיקון המידות של פני אריה, בני אדם עם הנשר זה לימוד תורה, בכל דרכיך דאהו פשוטו כמשמעו. זה סוג אחד של אנשים, מערכת אחת של אנשים. הלוואי שנגיע למדרגה הזו, שבכל מה שאתה עושה, בכל מערכת, אתה יודע, אני עובד את אלוקים בדבר הזה. זה מדרגה אחת. יש מדרגה אחרת שאומר, לא, שאני עושה מצוות, תיקון המידות, לימוד תורה, וגם זוכה אולי להתנוצצות או משהו כזה. אתה יודע, ארבע משמרות האלה. לעומת שלוש, זה מדרגה יותר גבוהה. כל כך יגבר האור האלוקי של הנפש שהרגילה עצמה באלה הגדולות, כמו שאמרנו, עד כדי כך שכל מה שתעשה מאלה, ממצוות, מידות ותורה, תכיר בו כבוד השם יתברך והדר גודלו. כבודו מלא עולם פשוטו כמשמעו. רואים את כבוד השם בכל דבר. זה המדרגה יותר אצילית, יותר גבוהה, זה נקרא שלוש משמרות אהבה לילה. איפה? כפני אדם עם כל אחת מהשלוש. ולאיש אשר הגיע לזאת המעלה, אין פני אדם חלוקים מאלה השלוש הקודמות. אמרנו פני אדם דעת אלוקים אצלהם בכל דבר. כי אם כולם יחד הם כלולים בפני אדם, והוא משלים אותם. ימצאו באדם כזה המערכות אך שלוש. וכנגד אדם כזה יש מלאכים בשמיים. מדרגה לאלה או לאלה. גם מדרגת המלאכים, יש מדרגות במלאכים. אבל לא כל אדם זוכה לכך. אדרבה, רוב בני האדם אין להם את הזכות הזו. שיהיו מעלותיו כולן אחוזות בחוכמה וידיעת יוצרו יתברך. והמידה הנוהגת ברוב עם השם, דיינו אנחנו לא במדרגה של בני אדם, לא במדרגות אנשים פשוטים, היא שיעסקו במצוות התורה ותיקון המידות וחוכמת התורה הנגלית והבנתה כפי כוח האדם, כל אחד לפי מדרגתו, כדי לעשות רצון יוצרו. אתה מצווה עליי ללמוד תורה, אני לומד. לעשות מצווה, תקן מידות, כן, אבל אין כאן את מדרגה של דעת אלוקים. ומזה יזכה שלעיתים יעסוק גם כן בידיעת השם יתברך ויופיע עליו אור השם להשכילו באמיתו. לאיש כזה המעלות חלוקות לארבע, לעומת האדם הראשון שמדובר על שלוש מדרגות. כאן מדובר על ארבע מדרגות. כי אין פני האדם שהוא השלמת הצורה האנושית כולה אצלו. להיות מאתר כל חלק מהשלוש הקדומות. טוב, אז זה מובן הדבר. עכשיו, איך זה קשור למלאכים? אז אמרנו, יש כיתות של מלאכים בשמיים. יש כיתות כנגד שלמי הדעת האלה, שאצלהם הם דבקים באלוקים, אז שלוש משמרות. ויש כיתות כנגד ארבעה, כנגד המוני עם ישראל, גם יש כיתות כאלה בשמיים. זה תראו איזה עומק הרב כאן בעניין של מחלקות כמה מלאכים יש בשמיים. ואחרי שלמדנו כל אלה נבין שהמערכות העליונות חלוקות בשפען לפי ערך עבודת האדם ושלמותו. דהיינו, מה זה בשפען? יש שפע שיורד מאלוקים אלינו, אבל זה תלוי בעבודה שלנו. ואם אתה שייך למערכת הזו שאלה שלוש מערכות, זאת אומרת שאתה פני אדם בכל דבר, זה שפע גדול מאוד. אם אתה אדם לא במדרגה הזאת, לא נורא, זה גם שפע, אבל זה פחות שפע, זה מדרגות. והמערכות שהן מכוונות נגד עבודת גדולי המעלה, שהן כל אחת משלוש החלוקות הקודמות עומדות בסלבים לבדנה, זולת מי האדם אינה מחולקות כאים משלושה זמנים חלוקים. שלוש משמרות. בפני האדם משמשת עם כל אחת מהנה. ולכללות עם השם, פני האדם חלוק גם כן בזמן קבלת שפעה, כמו שהם חלוקים במציאותם בנפש העושה והעובד הגורם את זו השלמות. טוב, אני לא הבנתי את זה כל כך, את אבל אם אתם הבנתם את העסק, חבר'ה, זה העיקר. אבל למה, מה זה חשוב לנו לדעת כל הדברים האלה? צריך לדעת שכל מה שאנחנו פועלים כאן בעולם הזה, זה משפיע בכל העולמות. וכמה שאנחנו כבני אדם יותר טובים, יותר הולכים בדרכי השם, במילא השפע שמגיע אל העולם כולו יותר גדול. יש כאן שאלה מאוד קשה, אתם רוצים שאני אקריא לכם אותה? מישהו שואל, מישהו בשם אסף, צהריים טובים כבוד הרב, יישר כוח על למידת זכות לגבי ארץ ישראל, אך מה נגיד על הרוצח שרצח את איש החסד של חברת קדישה מחיפה או את הרב אלעזר אבו חצירה וכו'? עד כמה שידוע לי הם גרים בארץ ישראל, האם הם צדיקים? הם גם צדיקים. שואל אותי, זו שאלה באמת קשה. אמרנו, אדם רואה לעיניים. כדור ברוך הוא רואה ללבב. אנחנו לא יודעים. בכל זאת, ודאי וודאי שהתורה לא באה לבטל את מידת הדין בארץ ישראל. אדרבה. כאן אמת מארץ תצמח, כאן בארץ ישראל. צריך להבין שמידת הדין, זו תשובה לשואל, אבל מידת הדין היא חשובה מאוד. ואם האדם חס ושלום רוצח מישהו, התורה מלאה, מה דינו של רוצח כזה? אם הוא במזיד, דינו מוות. דנים אותו עד הסוף, הולכים איתו עד הסוף. אחרי שיש בירור שזה אכן באמת כך. אם הוא בשוגג, יש הרי מקלט, יש לו גם עונש. גולם מביתו, גולם מנחלתו, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, התורה, נכון שעמך ישראל כולם צדיקים. נכון שכל מי שגר בארץ ישראל הוא בחזקת צדיק, עצם העובדה שהוא גר בארץ ישראל. אבל זה לא בא לבטל את מידת הדין. אבל יותר מזה הייתי אומר. מידת הדין, נניח שחס ושלום רוצח או משהו שדנים אותו למוות, הרי מידת הדין הזאת באה לתקן משהו. היא לא באה כנקמה. שאני, הנה, מישהו פגע בי, אני נוקם בו ונותר אותו ואני הורג אותו חס ושלום. מה שנקרא נקמת דם. זה לא ככה. נקמת, הדין בתורה כל כולו חסד. כל כולו להיטיב עם הנידון. כן? אלא מה? בדרך הדין, מידת הדין. אשרי האדם שמבין את הדבר הזה. כי זה לא מדבר כאן רק על רצח או דברים כאלה. כל אחד מאיתנו יש לו נפילות לפעמים. ויש לו גם מידת הדין לפעמים. המידת הדין הזאת היא לא באה בשביל לגמור חשבונות, מה שאומרים. אלא היא באה לתקן משהו. כן, לתקן. לתקן עולם מלכות של אדם. ככה צריך לראות את מידת הדין. לכן, השאלה היא שאלה. מידת הדין צריכה לחול על מי שמגיע לו. אבל זה לא כנקמנות, אלא כתיקון, תיקון עולם, תקן עולם. אם למשל רוצח, גם אם התורה דנה אדם למוות, למרות שבדין קטלנית אמרו אחד ל-70 שנה היו דנים מישהו למוות. כן. גם זה לא, הרמב״ם כותב מורה נבוכים, איך אפשר להבין את הדבר הזה? הוא אומר, למה המשל דומה? הוא אומר, לתפוח, לארגז תפוחים, שיש שם בתוך התפוח אחד רקוב. עכשיו, שלא ירקבו כל האחרים, מה עושים? מה עושים? איך אתה יודע? העגבניה רקובה. אתה מוציא. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. לפעמים יש קלקול כזה גדול, שהפרט הזה, הישארותו בתוך החברה, היא מזיקה לכולם. בסדר, נוציא אותה החוצה. אבל זה גם חסד. חסד לכלל. כמובן. תהיה לנו יום טוב, רבותיי.